שלום וברכה לכולם. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כל הנעלינו ומעשה ידינו כל המיום. היום בעזרת השם נדבר על נושא מאוד חשוב בחיי בני האדם, בחיי חברה, ובפרט בענייני שלום בית, בין בעל לאישה, בין האישה לבעל. הנושא הזה נקרא הקשבה, להקשיב מה שאני אומר, מה הוא רוצה לומר, מה הכוונות שלו, להקשיב לו כמו שצריך. היה מחקר בארצות הברית, בדקו במדינות העולם כמה אדם מוכן לשמוע את חברו לפני שהוא מגיב לו. אחד בא להגיד לחברו משהו, כמה זמן לוקח עד שהשני מתחיל להגיב. גילו שיש הבדל בין סוגי המדינות. יש מדינות שמקשיבים יותר לפני שמגיבים, ויש מדינות שמאוד מאוד פחות. בארץ ישראל כמעט הכי פחות זמן נותנים לשני להביע את דעתו עד שמגיבים. כמה מילים נותנים לאדם להגיד? בממוצע 7 מילים בלבד. ננסה להבין מה האדם יכול להסביר ב7 מילים. בקושי משפט הכי קטן כולל בתוכו 7 מילים. איך אדם יכול להסביר את עצמו, להגיד, להביע מה הוא רוצה, מה הדרישה שלו, מה הטענה שלו, מה התמונה שלו? בלתי אפשרי, וישר אנחנו מגיבים. בוא נצא מתוך נקודת הנחה שבאמת הבנו בדיוק מה שהוא רוצה. זה כמעט לא הגיוני, אבל נאמר שכן. איפה קצת כבוד לתת לבן אדם שרוצה להביע את דעתו, את רגשותיו, את מחשבותיו, רוצה להביע בכמה משפטים? איפה קצת כבוד להקשיב לו, לתת לו את הבמה, את האפשרות לומר מה הוא חושב? אבל לא, אנחנו ישר מגיעים, ועל פי רוב זה באמת אי אפשר להבין כלום. הוא אמר בצורה כללית אולי את הנושא שעליו הוא רוצה לדבר, את הנקודה שמפריעה לו, את הנקודה החשובה שלו, אבל להסביר למה וכמה ולפרט יותר הוא לא מספיק. אלא מה? אנחנו חושבים, אנחנו חכמים, איך נראה? זה מחשבה פנימית, לא שבן אדם כרגע באמת חושב ככה, אבל בתוך תוכו זה הרגשה. אני הרי אדם חכם, כבר הבנתי. איך אני אראה שהבנתי? בזה שאני ישר כבר מגיב את התגובה שלי. ישר אני אומר מה אני חושב, מה אני עונה על דבריו של פלוני, איך אני מתייחס לדבריו. עכשיו תקשיבו, זה לא משנה אם התגובה שלך היא אתה צודק או אתה טועה. זה לא משנה. בין כך ובין כך, הכבוד המינימלי הוא לתת לבן אדם לדבר את כל מה שהוא חושב. איך אומרים, אפילו אם אתה מכיר איזה סיפור שמישהו מספר לך, חכם שומע פעמיים, לא קרה כלום שתשמע את זה שוב. אז להקשיב, לשמוע, אפילו אם אתה בטוח מבין, וקרוב לוודאי שאתה לא תבין. אמרו לנו חז"ל, אל תחשוב שחכם זה מי שלא צריך, מי ישר יודע הכל, ישר מבין כל דבר. לא, לא, לא. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שהוא מבין שלכל אדם יש איזה משהו ייחודי, יש איזה נושא שהוא מבין בו יותר, יש איזה תובנה, חשיבה, יותר מאשר אני חשבתי כרגע. יכול להיות שאני יותר גאון ממנו, ואולי זה ברור אפילו. אבל גם לא יש את צורת החשיבה, את צורת ההתייחסות לדברים. איך אמרו רבותינו בגמרא במסכת תענית בדף זין עמוד א', אמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי, הרבנים שלי לימדו אותי המון, אבל דם ומחבריי יותר מהם. מה שלמדתי מהחברים זה יותר מאשר מרבותיי, ומתלמידיי יותר מכולם. עכשיו לא ניכנס כאן כרגע למה מהחברים יותר, התלמידים הרבה יותר מכולם, לא ניכנס לזה. בוא נתמקד בבסיס שאומר רבי חנינא, אני למדתי מהתלמידים שלי הרבה מאוד. אבל הם תלמידים שלך, הם באו ללמוד ממך, הם באו לשאול רק שאלות, הם לא באו ללמד אותך כלום, הם גם לא יכולים כנראה ללמד אותך. ולא, הם לימדו אותו המון. זאת אומרת, שגם האנשים הקטנים, הפשוטים, לא חכמים במיוחד, הצעירים, יש הרבה מה ללמוד מהם. בוודאי שאדם נמצא מול אנשים פחות או יותר באותו גיל, אותו רמה, או בעל אישה, בוודאי שיש מה ללמוד. אז זה לא נכון בכלל ההרגשה בתת מודע הזאת, שאני כדי להראות שאני חכם, אני עכשיו מגיב, טעם, זורק, עונה. זה טעות בחשיבה. גם מצד הכבוד של האדם שרוצה להביע את עצמו ואתה רוצה אותו, וגם מצד זה שכמעט תמיד אתה לא תבין בדיוק, לא תרד לסוף דעתו לדעתו. הצורה הזאת שאומרים איזה משפט קצר וישר יש תגובה, זה יוצר דו שיח של חרשים. אי אפשר, אתה לא מבין מה הוא רוצה, אתה עונה וגם הוא עונה לך מיד. אי אפשר להתנהל בצורה כזו. מספרים שפעם היה באיזה עיירה אחת או כפר של חסידים שהם מקפידים כל יום לטבול במקווה. היו שם שני חסידים, חרשים, שניהם לא שומעים כלום. אז בוקר אחד פגש חרש אחד את חברו, ואיזה מישהו מהצד מקשיב לשיחה. רומל אומר לשמעון, תגיד לי, הלכת למקווה? אתה הולך למקווה? עונה לו שמעון, לא, אני הולך למקווה. משיב לו ראובן, חשבתי שאתה הולך למקווה. חרשים לא שומעים מה השני אומר, ולכן התגובה היא כזו. שניהם מתכוונים לאותו דבר, אבל כל אחד לא, חשבתי. כי אין תקשורת. התקשורת אמורה לקשר בינינו, לחבר בין בני אדם. וחלק נכבד מהתקשורת זה לא על דיבור, אלא הקשבה לדיבוריו של השני. כשבני אדם לא מסוגלים, יכולים לשמוע, אוזניים שלהם עובדות, אבל הם לא מסוגלים להקשיב. נוצר ממש מצב כזה. אתה שומע כמה מילים, אתה מבין מה שהשכל שלך נתן לך להבין, התגובה שלך כתוצאה מההבנה. השני גם שמע רק משפט אחד, אולי להבין מה אתה עונה לו מספיק, וישר הוא מגיב. וכן הלאה וכן הלאה, הגלגל מתגלגל, וכל אחד מעצבן אותו שהשני לא מקשיב לו עד הסוף. וזה יוצא אבסורדי. אני מתעצבן שהשני לא מקשיב לי, אבל גם אני לא הקשבתי לו, לא היה אכפת לי מזה. למה? אני בטוח שאני הבנתי הכל, אז לכן אני ישר מגיב. ואני בטוח גם כן שהוא לא הבין אותי על הסוף, ולכן הוא מגיב מיד. וככה שניהם חושבים את אותם מחשבות, נוצר מזה בלגן מאוד מאוד גדול. ולפעמים אפשר מוויכוח פשוט שאפשר לפתור אותו בשתי דקות, ואפילו מדיון, להגיע לכעסים, לפגיעויות, למריבות ממש. הוא אמר, חצי משפט תופסים אותו על איזה מילה, כן לומר את התוכן הזה, הוא שמסביר דבריו. לא, אמרת ככה, פוגע בו, ואז מחזיר לו, זה נפגע, וזה פוגע, ככה, והחריגה מישועה. יכולים להתווכח שעתיים על נושא, ולא יגיע לשום פתרון, אלא רק לכעסים, להרגשה מאוד לא טובה. לעומת זאת, בשיחה קצרה של 5-10 דקות, רבע שעה, אם מקשיבים אחד לשני קצת יותר, שומעים דקה-שתיים מה השני רוצה לומר, ורק אחרי זה מגיבים, וגם השני מקשיב וכן הלאה וכן הלאה, אפשר תוך זמן קצר להגיע להבנות. אולי לא תמיד להסכמות, אבל לפחות להבנה. אני מבין מה אתה רוצה, אתה מבין מה אני רוצה. עכשיו נשאר לנו החלק האחרון, איך לפתור את הבעיה. בדרך כלל, כשההבנה היא אמיתית, מסתדרים. כלומר, או שאחד משתכנע כי השני הסביר את הדברים היטב, והוא צודק בדעתיו. וגם אם לא, אחד מבין שהצורך שלו הוא פחות מהצורך של השני. לי יש לצורך שלי, לא יש לצורך שלו, אבל אצלו זה הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר חשוב, הרבה יותר עקרוני. אצלי אפשר, יותר נוח לי, יותר נחמד לי, אבל לא כל כך עקרוני. ולכן אני יכול לוותר. גם אם לא מוותרים לגמרי, אפשר יותר בקלות להגיע לפשרה. אתה חשוב לך הנקודה הזאת יותר, לי הנקודה הזאת חשובה, בוא נראה משהו אמצעי נסתדר. זה כשהשיחה היא שיחה. יש דיאלוג ולא מונולוג. זה הוא מדבר, והוא עונה לו כמו שצריך, בצורה ראויה ונכונה. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה בארצות הברית, מדינת אוהיו, יש שם איזו אוניברסיטה. הפרופסור רצה ללמד את התלמידים של הסטודנטים, להראות להם במוחש עד כמה חוסר שימת לב לפרטים קטנים משמעותי בצורה לא רגילה. היו שתי נשים שהאימהות שלהם היו חולות מחלות סופניות. אין תרופה, בדקו רופאים, טיפלו, הכל סופני, אבוד. שתי אנשים, אנחנו עושים פגישה ביניכם. הפרופסור אמר להם, אני עושה פגישה ביניכם ותדעו שזה תרגול התנהגותי הדבר הזה, לא עכשיו סתם פגישה, אלא באנו לבדוק פה משהו התנהגותי. הם ידעו שהם במבחן, אבל המציאות הייתה באמת ששתי האנשים שלהם, שתי האמהות שלהם, הן חולות מאוד מחלות סופניות. הכניסו אותם לתוך חדר שהזכוכית אטומה. כלומר, מי שנמצא בפנים לא רואה מה קורה בחוץ, מי שנמצא בחוץ רואה מה קורה בפנים. כל הסטודנטים יושבים מבחוץ, רואים את ההצגה שבפנים, הנשים שבפנים לא רואות, לא יודעות מי נמצא בחוץ. בתוך החדר הזה היה שולחן עם שתי כיסאות, טובים, נעימים, נחנוחים. הפרופסור הושיב אישה אחת בכיסא אחד, אישה שנייה בכיסא השני. במרכז השולחן היה תפוז אחד. הפרופסור מגיש לכל אחת מהאנשים הללו מכתב קצר ויוצא מהחדר. אחרי שהוא יוצא, כל אחד פותחת את המכתב, קורא מה כתוב בו. מה כתוב במכתב, תוכן הדברים. התפוז שלפניכם הוא תפוז מיוחד, זה לא סתם תפוז. אפשר להפיק ממנו תרופה למחלה של אמא שלך. של אמא שלך. לכל אחד יש מכתב שלה. תרופה למחלה של אמא שלך. אבל גם זאת שלמולך, אמא שלה גם חולה במחלה סופנית, וגם היא, התפוז הזה יכול לרפות את מחלה של אמא שלה. אתם עכשיו מתבקשות לשכנע אחת את השנייה למה לתת את התפוז לך בשביל אמא שלך ולא לה בשביל אמא שלה. זה תוכן המכתב. טוב, אנשים אינטליגנטיות, מכובדות, כל אחד קרא את המכתב, שם אותו בצד, ואז הם התחילו להסביר אחת לשנייה על המחלה של האימהות. הראשונה הסבירה, אמא שלי כבר כמה שנים, סובלת, מחלה קשה מאוד, ואנחנו זקוקים לה, יש לה עוד ילדים, וכולי וכולי וכולי, מספרת, מספרת, מספרת. והשנייה גם את החלק שלה מספרת על אימא שלה, כמה אימא שלה אהובה וחשובה, וכל כך חשוב לנו שהיא תישאר בחיים. מסבירה, מסבירה, מסבירה. טוב, אחרי שכל אחד הבינה באיזה מצב נמצא. מנסות עכשיו לשכנע, הטיעון שלך הוא לא כל כך משמעותי, המחלה אולי לא כל כך סופנית, אולי לא כל כך נורא, ואצלי זה הרבה יותר, והן דנות ודנות ודנות. בהתחלה זה היה צורה מכובדת ותורבתת, ולאט לאט, כשאחת רואה שהיא לא מצליחה לשכנע את השנייה, ברור שהן לא תצלחנה לשכנע. אז התחילו כבר ויכוחים, את לא מתביישת, חצופה, איך את לא מתייחסת, איך את לא מבינה, ומעלים את הטונים, ואז עוברים לקללות, דיבורים לא יפים, עד שהם הגיעו לאלימות פיזית ממש. זאת עוד סתירה, זאת אגרוף, מתחילים להתקוטט ממש. עד שהחזקה שביניהם דחפה את השנייה דחיפה גדולה, לקחה את התפוז וסננה בין שיניה. אם את לא מבינה, אם אין לך שכל להבין, אני אעשה את זה בכוח, אני אהפוך את העולם בשביל להציל את אמא שלי. חמורה בתקיפות. מיד הפרופסור נכנס לחדר. ניסה קצת להרגיע את הרוחות. אמר לאנשים, תשבו בבקשה שוב על הכיסאות. כל הסטודנטים בחוץ רואים את הכל, הן לא יודעות שכולם רואים. ישבו שתיהן שוב, נרגעו, שתו כוס מים, נרגעו קצת. ואז הוא אומר להם, כל אחד בבקשה, תקרא את המכתב שלה לאט לאט בקול. הראשונה קוראת, כתוב במכתב, שהתפוז פה הוא תפוז מיוחד, אפשר להפיק ממנו תרופה, אבל דבר קטן הם לא שמו לב. לאחד היה כתוב, מהקליפה של התפוז נוכל להפיק תועלת ותרופה לאימא שלך. לשנייה היה כתוב, מהמיץ של התפוז ניתן להפיק תרופה למחלה של אמא שלך. עכשיו שהם קראו את זה לאט לאט ושמרו אחת את השנייה באמת, הם הבינו כל המריבה לחינם, הכל עריק, הכל שטויות, הכל סתם. אם טיפה היינו מבררות במה מדובר, זה קליפה, זה מיץ, אפשר להפיק מהתפוז הזה תרופה לשתי האימהות בלי מריבות, בלי ויכוחים. הייתם תוך שתי דקות יוצאות מכאן שמחות ומאושרות. שומרות שתיכן על אותו תפוז ביחד כדי לעזור לשתי האימהות בשמחה וטוב לבב. חוסר סבלנות, חוסר שימת לב, חוסר בירור והבנה. כל אחד הנגיעה האישית שלו, השייכות האישית שלו לעניין, מבלבלת אותו, מסנברת אותו, הוא לא מקשיב, הוא לא שם לב, הוא לא בודק, לא מברר. אולי כתוב משהו אחר, אולי יש איזה שינוי. יודעים מה, אפילו נגיד שזה אולי שינוי קצת שלא יקרה לגלות אותו, אולי מספיק חצי דקות. אולי אפשר להתחלק, והכל יהיה בסדר. אבל לא. כולנו מסונברים, מבולבלים, ואז נהיה ברגע. מריבות, צעקות, מכות, הכל לריק. הכל סתם, בלי שום תועלת. זה נקרא קיצוני. אבל זה קורה לנו בחיי היומיום שלנו. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי עם זוג אחד. באו אליי זוג נשואים, שבע שנים אני חושב, עם כל מיני בעיות, לא ניכנס לעניינים האחרים שלהם. אחד העניינים היה שהם בשבת ביום, אחרי הסעודה, יש להם כמה ילדים, והם לא מצליחים לנוח בשבת. לא הוא ולא היא. שנים. מה קרה? מה הסיפור? כל אחד רוצה לנוח, ויש ילדים. והילדים עושים רעש. אם לא יהיה אחד שישגיח, אז הילדים לא יתנו לנו לישון. ולכן הם לא ישנים. וכל שבת הם מתווכחים על זה. כל שבת זה מעצבן את שניהם. לא עוזר. שמעתי את הטענות, אמרתי להם, תגידו לי. יש עכשיו נגיד, הסעודה נגמרת, לא זוכר מה זה היה, 11-12 בצהריים, לא משנה. נגיד 12 בצהריים. סעודה שלישית, 5. יש לנו כאן 5 שעות בין סעודה לסעודה. אכפת לך שאלתי דבר, שאשתך תישן בשעתיים הראשונות ואתה אחר כך תלך לישון? אמר, כן, אין לי שום בעיה, למה לא? מה אכפת לי? אין לי בעיה להתעכב עוד קצת ולישון יותר מאוחר, העיקר שאני אוכל לישון, שאני אוכל לנוח. שאלתי אותה, את מוכנה? שאלתי ראשונה בשעתיים הראשונות ואחר כך הוא תקום, הוא יעיר אותך והוא ילך בעצמו לנוח? אמר לי, כן, אין שום בעיה. אז מה הבעיה? שאלתי אותם. מסתכלים. הם לא יודעים מה להגיד. אין שום בעיה. פתרון מצוין. עכשיו תחשבו, תראו, איזה גאונות, איזה פתרון עמוק הבאתי להם מתחת לשולחן, איזה משהו גאוני. שום דבר לא אמרתי. עד שעתיים ראשונות, עד שעתיים אחר כך. וזהו. הם לא זוג של אנשים טיפשים. הם אנשים חכמים. מה קרה כאן? כל אחד רוצה לישון ולא חושב לרגע לנסות לבדוק איך אני מסדר שגם אני אישן וגם אשתי תישן, שגם אני אישן וגם בעלי אישן? איך אנחנו מסדרים? יש פה כמה שעות. מה היה קורה? כל פעם אחרי הסעודה שניהם הולכים. כל אחד רוצה כאילו לתפוס ראשון. לתפוס ראשון, לא יודע איך להגדיר את זה. עולים שניהם למיטות לישון. זה לא עובד, כי הילדים עושים רעש. הם מתהפכים על המיטות שלהם שעתיים, שלוש, ארבע, לא יודע כמה. ובסוף שניהם לא נחו. לא היה שום תועלת. טיפת חשיבה, טיפת שימת לב, טיפת בדיקה, איך אנחנו מחלקים את זה? זה נשמע כל כך פשוט. 7 שנים הם סוחבים את זה ולא פתרו את זה. מאז שהגיע הגאון הגדול ואמר להם את הרעיון העמוק הזה, מאז הכל מסתדר. אולי אתם צוחקים בלבכם על אותו זוג, אבל אני אומר לכם שזה קורה גם לנו, אולי לא בצורה קיצונית כל כך, אבל זה קורה, זה מצוי, זה שייך, זה יכול לקרות לכל אחד. כשנהיה מקשיבים, מבינים, מתחשבים ברצונו של השני, בדבריו, נכבד אותו ונקשיב לו, נוכל להשיג הרבה דברים, לא נפסיד כמעט שום דבר, אולי אפילו באמת שום דבר. והשני יהיה מרוצה, אנחנו נהיה מרוצים. הכל ילך במישרין. להקשיב לשני, לתת לו להביע את עצמו, לכבד אותו, שהוא רוצה לומר משהו, תקשיב לו עד הסוף. כמה פעמים קורה? שאנחנו חושבים שאנחנו כל כך, כיוון שאנחנו חכמים, באמת הבן, הישר עונה. אתם איך זה פוגע בצד השני? תן לי להביע את דעתי, תן לי לומר מה אני חושב, מה אני מרגיש, למה אתה סותר לי את הפה? אז נגיד שהבנת, תעשה חסד עם בן אדם, תכבד אותו, תתייחס למה שהוא אומר, תן לו את ההרגשה שהדברים שלו חשובים, שמתייחסים למה שהוא אומר, לא מנפנפים אותו, לא מבטלים את דבריו, ואפילו לא מסכימים בלי לתת, לדבריו בלי לתת לו להביע את רמה על הסוף. לא זה ולא זה. להקשיב, להקשיב, סבלנות קצת. זה נכון בין בני זוג, בין שכנים, בין אנשים בעבודה, בין חברים, בין הורים לילדים, בין רבנים לתלמידים. תקשיב מה התלמיד שלך אומר, אולי הוא אומר משהו נכון. לא, אבל אתה באת כבר אחרי שאתה מלא עליו וכועס. מה זה קשור? שמע אותו. כמו שאתה רוצה שיקשיבו לך, כמו שאת רוצה שבעלך יקשיב לך, תקשיבו גם לשני. תתאפקו, תעזרו בסבלנות, תרגיעו את העניינים, תהיו רגועים, נקשיב, לא קרה כלום. אם תבזבז עוד 2-3 דקות בשביל לשמוע מה שאני חושב באמת, מה הוא מרגיש, תבין אותו עד הסוף. אפילו אם לא תסכים לו, לפחות הוא מרגיש לך, פת לך עם משהו. כשאתה שומע, שומע, לא חרש. לא נהיית כאותם חרשים עם המקווה שסיפרנו קודם. נקשיב, ברוך השם, בורא עולם, השתבח שמו לעד, נתן לנו אוזניים לשמוע, לב להבין. במקום שאנחנו נשתמש בהם, אנחנו ככה, לא צריך לא את זה, לא את זה, אני אגיד מה אני חושב, יורד תשובות. זה עוד דבר בפני עצמו, שאדם לפעמים לא חושב בכלל, ישר הוא אומר מה, הוא חושב, מה עולה בדעתו, בלי לחשוב פעמיים, לפעמים המשפט עוקצני מדי, לפעמים לא מספיק חשבת, ואחר כך אתה צריך להתגונן על מה שאמרת, ולתרץ עצמך ולהצדיק. זה עוד עניין. אבל אנחנו עכשיו בנקודה אחרת. תקשיב לשני, תאזין לו, תבין אותו, תן לו תחושה שחשוב לך מה הוא אומר, שאתה מבין למה הוא מתכוון, שאתה מרגיש את מה שהוא חש. יותר מזה, אם אתה אחרי שהוא מסביר את דבריו ונגיד הוא מתלונן על איזה משהו, מפריע על איזה דבר, הסביר את דבריו בשתיים, שלוש, ארבע, 5 דקות, תהיה חכם לפני התשובה שאתה עונה. תאמר לו, אני מבין מדבריך בתמציתיות, משפט 2, סיכום של הטענה שלו, של התלונה, של הרגש שלו. אתה חושב כך וכך, אתה מרגיש כך וכך, אתה טוען כך וכך. הסיכום הזה وهشوف الاثنين يعني ده بقى شلون ولا يديك لو انا قاعد تمام مش بنقطه כשאתה מסכם ואין לך נכון או לא נכון או ידגיש איזו נקודה אחרת שיותר חשובה מבחינתו ואז אתה יותר תבין למה הוא מתכוון אבל גם כשבאמת קלרת בדיוק לנקודה איך הוא יכול להגיד לך לא סיכמת את זה יותר טוב ממני סיכמת את זה מצוין אתה אבל נתת לו במשפטים האלו הרגשה שאתה איתו, שאתה הקשבת לו, שאתה מבין אותו, שאתה שותף להרגשותיו. ואז אחר כך אם תסכימו לאותו דבר או לא, ברור שזה יותר נחמד שמסכימים למה שאני מבקש, אבל גם אם לא, לא כל כך נורא. העיקר זה לא רק ההסכמה, העיקר זה האכפתיות, שימת הלב, הרגשות, השותפות, ההקשבה. נהיה חכמים, נקשיב אחד לשני, ונבין היטב את דבריו של השני, את רגשותיו, את מחשבותיו, את רצונותיו, את תלונותיו, את טענותיו. ורק אחר כך, נאמר מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מרגישים, ככה ליצור חיבור הרבה יותר חזק בינינו, הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מכובד. ושוב, זה נכון, בכל מעגלי החיים, בעבודה, עם המעסיק או עם סתם חברים בעבודה, עם שכנים, עם חברים לאיזה צוות או סתם חברות, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בין רבנים לתלמידים, מורים, מורות, תלמידים ותלמידות. ובעיקר, בעיקר, בין הבעל לאישה, בין האישה לבעל, להקשיב אחד לשני, להבין אחד את השני, וככה בעזרת השם יתברך, שתהיה הקשבה טובה, אפשר להגיע להבנות הרבה הרבה יותר טובות אם זה כקבלת טענותיו של השני אם זה כהבנת החשיבות אצלו יותר מאשר אצלי ואם זה אפילו כפשרה אבל מגיעים להצלחה הרבה יותר טובה הרבה יותר נעימה מונעים מריבות, מונעים כעסים, פגיעויות וכל הדברים הללו ברור לי שכולנו רוצים שיהיה לנו חיים יותר נעימים, יותר נחמדים, וזה אחד המתכונים להצלחה הזאת. אז נברך את כולנו שתהיה לנו אוזן קשבת, לב מבין ומרגיש את השני, ורק אחר כך פה שמגיב ועונה, החיבור והקשר בינינו יהיו כל כך יפים, נעימים וטובים, אין לנו עושר ושמחת חיים, בית מפואר ומושלם, הצלחה רבה בכל מכל כל, אמן כן יהי רצון.